פורבס ישראל מפברואר 2025. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פיננסי אישי או התחייבות להשגת תשואה.
חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המגעים להמשך העסקה. ראש הממשלה נתניהו קיים אמש דיון ביטחוני בנושא החטופים, בו נכחו שרים, צוות המסע ומתן וראשי מערכת הביטחון. בתום הדיון הנחה נתניהו את צוות המסע ומתן להיערך להמשך שיחות על בסיס המתווה של השליח האמריקני סטיב ויטקוף, ובהתאם לדרישה הישראלית לשחרור 11 חטופים חיים ו-16 חללים. שורד השבי עומר שם טוב ששוחרר לפני 3 שבועות שלח מסר לעצרת בכיכר החטופים בו קרא למקבלי ההחלטות להציל את החטופים שנותרו מאחור.
אם אני פה ויש לי עכשיו הזדמנות אני אשמח לפנות לממשלה שתמשיכו, פשוט תמשיכו. לא יכול להיות הטפטופים האלה, העינוי הזה. וזה, אתם כנראה לא, אני לא יודע אם אתם לא מבינים את זה או שאני לא יודע, אבל אתם שוברים אותם. הם פשוט שוברים אותם, זה... אז הגיע הזמן שממשלת ישראל תיקח את הדברים לידיים ותחליט החלטה שבפעם אחת פשוט מחזירים את כולם הביתה.
צהל חיסל חוליית מחבלים בצפון רצועת עזה, אחד מהם משתתף בטבח 7 באוקטובר. הם השותקפו בבית להיה 6 מחבלים שהפעילו רחפן במטרה לפגוע בלוחמים הפועלים ברצועה. על פי מידע מודיעיני, הרחפן היה בשימוש רציף של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. בין המחבלים שחוסלו, אחד אשר השתתף בפשיטה לישראל ב-7 באוקטובר, מחבל חמאס בתחום ההנדסה, 2 אשר פעלו במסווה של אנשי תקשורת, ומחבל מהג'יהאד האיסלאמי אשר שוחרר בעסקה האחרונה. ראש הממשלה נתניהו דוחה את מתווה הנשיא הרצוג להקמת ועדת חקירה ממלכתית. כתבתנו דפנה ליאל.
נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית הסכים להצעת נשיא המדינה יצחק הרצוג, ולפי האם יוחלט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר אירועי 7 באוקטובר, ההרכב שלה ייקבע בהיוועצות עם המשנה המיועד נועם סולברג. הנשיא הרצוג ונשיא העליון עמית נפגשו ביום חמישי, לאחר שמשפחות שכולות ביקשו מנשיא המדינה להתערב בסוגיה. עם זאת, ראש הממשלה נתניהו מיהר לדחות את המתווה וטען שהרכב הוועדה יהיה מוטה פוליטית.
ארצות הברית פתחה הלילה בסדרת תקיפות נרחבת בתימן נגד מטרות של החות'ים, כולל מערכות הגנה, טילים ומלטים, במטרה לפתוח את נתיבי השייט בים סוף. התקיפות באות בתגובה להתקפות בלתי פוסקות של החות'ים על כלי שייט אמריקניים מאז תחילת המלחמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הורה לפתוח בפעולה צבאית ושהתקפה נוספת מצד החות'ים תיתקל בכוח קטלני. טראמפ שלח גם מסר מרתיע לאיראן ודחק בה להפסיק את תמיכתה במיליציה. על פי דיווחים ערביים, לפחות 48 אנשים נהרגו בגלי התקיפות ועשרות נפצעו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
עכשיו במקס, הלוואה של 10,000 שקלים בריבית פריים פלוס 0% בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס. בתוקף עד 30 באפריל 2025.
מחפשים את האחד?
יש לי משהו בול בשבילכם. ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס, 13 עד 21 במרץ.
לובינסקי טרייד אנד ליס.
כוכבית 3008. איזה מספר יפה.
שלום לכם, לאחר התפזרות ערפל הבוקר, תורגש עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה חם מהרגיל עד שרבי, אשר אב יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. גל החום צפוי להימשך במהלך היומיים הקרובים, הטמפרטורות עדיין יישארו גבוהות. בשלישי אמנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל יהיה חם מהרגיל לעונה. בימים רביעי וחמישי קררות ניכרת והגשם חוזר.
מחפשים את האחד?
יש לי משהו בול בשבילכם. טויוטה קורולה שנת 2020 מ-86,900 שקלים.
לובינסקי טרייד אנד ליס.
כוכבית 3008. איזה מספר יפה.
את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון. בוקר טוב לכם, מאזינות, מאזיני רדיו כל רגע, תוצרת הארץ, בוקר יום ראשון, אנחנו פותחים שבוע חדש, עדיין קצת באווירת הפורים, שושן פורים היום, אם אני טועה, אז אנחנו כאן בכל זאת לשעה עם חקלאות, עם חדשנות, עם ענייני החקלאות והכלכלה, הרבה מלח, מלח הארץ, הרבה אבוקדו יהיה כאן. חברים, יש לנו שעה ממש מעניינת וגם טעימה אולי, אז אתם מוזמנים להצטרף אליי, אביטל גונן. נגיד תודה גדולה ליובל יונה שערכה, לרומק הכט על הביצוע הטכני. אנוכי אביטל גונן, מוציא אתכם לשעה של חקלאות, כאן ברדיו כל רגע, הזנה עריבה.
ושוב על חשבוני
תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני אני פה הפושע
מעבר לכביש קבלן עם הסעית מזהם לנו את הנחל יש לו אישורים בכיס ימין ופקיד אחד משוחד הרי מזמן נשבענו להציל חיים בשם אבד ארצנו גם אם קראתי לכל מרבה מחיר ואני טיפה בעיה
תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני אני פה הפושע תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני אני פה הפושע
עקרונות ילדינו הפכו ממון חזון היותנו הפך לנדלן כבוד לאבותינו רק עם הזמן אין בו חל בנה זרוקה לצד כביש עוני כאן בינינו אבל רק שלא נרגיש כאב לזולת ברייטינג קיים תגיד את כל הדרך עשינו לחינם
תוצרת הארץ משטר הבוקר לחקלאי הצפון
כן חברים, אנחנו רוצים ככה לצאת קצת לכיוון דרום ולהגיד בוקר טוב לדרור אלמגור, שלום לך.
בוקר טוב.
אז קודם כל ספר קצת מאיפה אתה מגיע וקצת על החקלאות שאתה עושה.
אני גר במושב ביצרון, משק מגוון של פירות, פרסק, נקטרינות, שזיפים, פרסמון, לולים, קורות לייצוא. ובגדול.
וככה, נתת כאן רשימה ככה מאוד מאוד ארוכה. אני אשאל קצת על, על מה שנקראו נשירים פעם, נכון? הפירות האלה, פירות הקיץ הטעימים.
זה לא פעם, זה גם היום קוראים להם נשירים.
כן, יפה. איפה אנחנו עומדים שם? כי אנחנו כאן בצפון, כל פעם, קודם כל הרבה מאוד אנשים פה נפגעו בגלל המלחמה, הרבה מאוד מטעים נהרסו, לא הצליחו להגיע לשטחים לטפל, אז חלק נאלצים לעקור את העצים. האם גם באזור שלכם, אזור השפלה, מרגישים את הדברים האלה?
אצלנו לא נפגענו הרבה מהמלחמה, אולי אפשר להגיד אפילו לא בכלל. חיסולים והעקירות זה רק של משקים שסוגרים, או שאבא התבגר, או שהבן נכנס ונמאס לו. אבל כעיקרון יש פה מספיק מטעים והכל עומד במקומו.
אנחנו מדברים גם לאור העובדה הזו שאנחנו שומעים ששכר המינימום עומד לעלות. איך הדבר הזה מקרין על, על חקלאים שלפעמים כמובן צריכים הרבה מאוד ידיים עובדות שיבואו בוודאי בעונות כתיף?
זה לא רק מקרין על החקלאים, זה יקרין על כל המשק, זה יקרין על כל הציבור. אם הציבור לא ישלם את זה בקרוב, אז הציבור ישלם את זה בהמשך. כולכם בטח יודעים שמספר החקלאים הוא מצומצם והוא הולך עוד יותר ומצטמצם. שכר העבודה במשק הוא מרכיב הכי הכי גדול היום. והמשקים לא יוכלו לעמוד בזה. פשוט לא יוכלו לעמוד בזה. מי שלא סגר עד היום, אני מניח שיסגור בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד שנה, בעוד שנתיים. הציבור ישלם, זה תוספת שהחקלאים לא יוכלו לעמוד בה. זה לא, אין לנו איזה מוצר שהמחיר שלו סגור מראש. אנחנו עושים את העונה, פותחים את העונה, קוטפים, משווקים, והמחיר נקבע בשוק. בין 4 שקלים ל-15 שקל, ל-20 שקל. אבל ברגע שיסגרו עוד כמה משקים, והסחורה, ההצעה ילך ויצטמצם עוד ועוד ועוד ועוד, הציבור ישלם את זה. הציבור ישלם את כל החגיגה. אז נכון ששכר המינימום הוא טוב, כי הוא מוסיף כסף, אנשים קונים ונהנים ויקנו עוד חולצות. אבל ברגע שזה יפגע בחקלאים, כי לא יוכלו לעמוד בתשלומים, חלק מהציבור ישלם הרבה הרבה יותר כסף על הפירות והירקות, ואנחנו רואים שהיבוא שדיברו עליו, אנחנו לא רואים שיש שם כל כך הרבה הפתעות. כל מדינה היום לומדת לשמור על התוצרת שלה ולא כל כך מהר משחררת אותה.
היית מצפה שממשלת ישראל נגיד תחריג את ענף החקלאות מהדבר הזה? כי אני מניח שכשמעלים את שכר המינימום יש לזה גם השפעות או בתחומים אחרים, בעניין של חוסן סוציאלי של אנשים בעלי הכנסות נמוכות. כלומר, יש כאן עוד כמה שיקולים מעבר לחקלאות. האם החקלאות פשוט צריכה לקבל איזה סוג של החרגה בגלל הצורך הזה בכמות גדולה של ידיים עובדות בתקופה מאוד מסוימת?
תראה, אמרתי לך, נגעתי בזה, שאנשים יהיה להם יותר כסף בארנק, וזה בסדר. לא נכנס לתעשייה, ואני לא נכנס לבניין, ואני לא נכנס לשאר הענפים. בענף החקלאות, שאנחנו תלויים בכל כך הרבה גורמים, של הטבע, של הגשם, של החום שעכשיו הגיע, ובעובדים, היה איזשהו רעיון להחריג את העובדים הזרים מהשכר מינימום. גם ככה הם מקבלים פי 8 או פי 9 או פי 10 ממקום מוצאם, לתרגם את זה לאיזשהו סכום, ושהסכום הזה יהיה מקובל על כולם, ולהחריג את העובדים הזרים מהתוספות המטורפות האלה. אבל אין לי מי לדבר.
אנשים בירושלים לא מבינים את הדבר הזה? אתה יודע, אנחנו רואים שרי חקלאות שחלקם מגיעים מתוך הקהילה של החקלאים, ובכל זאת יש תחושה של איזשהו נתק, של איזה אי-הבנה ככה מובנית בין הממשלה לבין החקלאים.
זה איזשהו סוג של תפוח אדמה לוהט, שאף אחד לא רוצה לגעת בו ולהוציא אותו מהאש. מה יגידו לו? שהנה, הוא הגדול, לא אכפת לו מהקטנים, הוא הולך לפגוע בפועלים, הוא הולך לפגוע במעמד הבינוני, לגזול מהם את הכסף. אף אחד לא רוצה לגעת בזה. אף אחד לא מסתכל מטר אחד קדימה. אף אחד לא חושב על מה יהיה מחר ומה יהיה מחרתיים. גם ככה ברוב המשקים היום בארץ אין דור המשך. החבר'ה מתבגרים וסוגרים. לדעתי הגיל הממוצע בחקלאות היום 67-68, עם המעט חקלאים שנשארו, זה הולך ונסגר. מי צריך להתמודד עם זה? מאות אלפי שקלים לשלם משכורות בשנה? מי יכול לעשות בנטל הזה של הפועלים?
אצלכם יש לך בן או בת ממשיכים שיקחו את המשק בעתיד?
לא, אצלי לא יהיה אף אחד ממשיך. אני לא מאמין שהם יוכלו להתמודד עם כל מה שאנחנו מתמודדים. פשוט לא מאמין. אם הייתי מאמין הייתי מנסה, אבל אני לא מאמין שמתמודדו עם זה. זה עבודה רק ל... אני לא רוצה להגדיר את השמות, כי הם רואים לי, צוחקים עליי. זה לא עבודה, זה... חקלאות זה לא עבודה לבני אדם רגילים.
זאת אומרת, זה חייב להיות מישהו עם ככה סוג של שליחות, סוג של... שלא להגיד התמכרות לתחום.
תראה, למה שהם ייכנסו למשקים? הם רואים את הנטל, הם רואים את העול, הם רואים את מה שאנחנו עוברים ביום-יום, את ההתמודדות עם העובדים הזרים, את המשכורות המטורפות, את ההתמודדות עם השיווק, את ההתמודדות עם המחירים, עם הדשנים, עם המים, עם הקרטונים. למה שהם ירצו להיכנס לזה? למה? תסביר לי למה. למה שיכנסו לזה? למה?
זו שיחה שאתה מנהל עם הילדים שלך?
אני מנהל שיחה כשהם שואלים מי ימשיך את המשק, אבל... ברור להם שהם...
הם כבר פנו.
הם לא רוצים, ואתם גם לא יכולים. זה לא פשוט.
הזכרת את העניין של העובדים הזרים. בעונה, בשיא העונה, כמה עובדים זרים אתה מגייס?
תראה, מה שקרה לנו בשביעי לאוקטובר, מצד אחד בחלק מהמשקים, זה עזר להם כי קיבלו עובדים זרים לפי מה שהם היו צריכים. מצד שני, בעונה, בפיקים, שהיינו מצלצלים לקבלן הערבי, והוא היה עושה את החלוקה בין המשקים, היינו מקבלים עוד עובדים. מצד שני, אתה לא יכול גם להלין במשק בלי אוסוף עובדים. עבודה בחקלאות היא עבודה עונתית. היום אתה צריך 10, בעוד שבועיים תצטרך 8, ובעוד חודשיים תצטרך 20. אז מה אתה עושה איתם בין לבין? זה לא פשוט. ומשכורות אתה צריך לשלם להם. אתה מביא אותם, אתה צריך לתחזק אותם. אתה צריך להכין להם מגורים ראויים, מטבחים ראויים. קודם כל זה הם, אחר כך זה אנחנו. קודם כל זה הם.
כלומר, אתה לא רק מעסיק אותם, אתה למעשה מארח אותם ברמה מסוימת.
מה זה מארח? זה טיפול 24/7.
הזכרת את השבעה באוקטובר, העובדה שאנחנו יודעים שלצערנו עובדים זרים גם נלקחו חטופים, חלקם נרצחו. אתה מרגיש את את התוצאות של האירוע הזה? אנשים פחדים להגיע, פחות מגיעים?
מה זה מרגיש? קמנו, כל יום קמנו וכל יום עשינו ספירה וכל יום גילינו הפתעות. שבבוקר אחד אחרי שבת, ששר החקלאות הציע לדרומים ולצפונים 2,000 שקל תוספת, כאילו שאנחנו במרכז, זה משהו אחר, הם לא קיבלו את כל התמונות. קמתי באיזה בוקר ושבעה פועלים בלילה נסעו לשגרירות. שגרירות תאילנד דאגה להם לתחבורה ולהטסה לחול ונעלמו מהמשק. כמובן שאחרי חודשיים הם התחילו לטפטף בטפטופים חזרה דרך כל מיני דרכים, לא דרכים, והם מצטערים על היום שהם נסעו, אבל בסדר, הם פחדו, הפחידו אותם המשפחות בחול, מדינת ישראל הולכת להתרסק, אבל הם חזרו, ואני יכול להגיד לך משהו, אולי רוב הציבור לא מודע לזה, ומי ששומע אותי אולי לא יאמין לזה. הבאתי הודים, הבאתי נפלים, הבאתי תאילנדים, אמרו לנו, תגוונו קצת, שיראו התאילנדים שלא רק הם, אין כמו התאילנדים היום במדינת ישראל, אני חושב ש95% מהחקלאים יסכימו איתי. הנפלים ברחו אחרי חודש וחצי, מסתובבים בתל אביב במסעדות, עודי אחד גם ברח, נשארתי עם עודי אחד, והתאילנדים, זה מה שנשאר לנו.
בסוף אתה אומר, מה, הם הכי מתאימים לנו הישראלים, או מבחינת מוסר עבודה גבוה?
תראה, הם הכי מתאימים לנו, המוסר העבודה שלהם הוא בסדר. יש פה איזה ברוך קטן גדול שבמהלך השנים האחרונות ביקשנו לטפל בו ולא הצלחנו. סיפר לי אחד היבואנים, אני קורא ליבואנים, אחד מהחבר'ה בתאילנד שמתעסק עם...
המגייסים.
אז הוא אומר לי, תקשיב, איך זה עובד אתה חושב? יש שקד, כל מי שרוצה לצאת בא ושם את הפתק, עושים הגרלה והוא יוצא. פעם היינו מקבלים, מביאים אותם מהכפרים. אז נכון שגם בכפרים שם כבר היום זה כבר דור אחר. אבל זה חבר'ה שהיו יותר מחוברים לחקלאות, ידעו יותר את העבודה. היום מגיעים נהגי מוניות, בנקים, כל מיני, הכל, כל מיני. ואתה מרגיש את זה, אתה רואה את זה.
תשמע, אתה פותח ככה תואר לכל ה... נקרא לזה הדינמיקה, לכל המכניקה של הדבר הזה, של איך בכלל מנהלים היום משק חקלאי, ואיך מתמודדים עם כל הדבר.
זאת האמת, אבל תראה, הקבלנים נסו להודו, ושם פתחו קורס ובחרו אותם לפי ההתמקצעות שלהם ולפי האיכויות שלהם. אצלנו לא. כשאתה מדבר על שכר מ-28 ל-35, אותו נהג מונית שעבד בתאילנד הזה בא לפה, הוא לא בא לעבוד, הוא בא לעבודה. הוא יודע שבישראל יש תנאים סוציאליים, ויש פה אנושיים, וכולם נחמדים, והוא בסוף החודש לוקח 9,000-10,000 שקל מזכורת, ואם לא בא לו ביום מסוים לקום, אז הוא לא צריך לקום, ואם אשתו עושה לו צרות בבית, אז הוא יכול להשתכר, הוא לא, אין לו שום מחויבות כלפיי. אז זה נכון שבאים מישהו לא עובד, אני לא משלם. אבל איפה הנזקים שאני בונה עליו לעבודה? כי אין פלסטינאים היום. זה לא פשוט. אבל אם הייתי יכול לנסוע היום, ולמיין אותם שם, ולראות אם לגייס מאותה משפחה, אם אני מוצא משפחות שיש שם חבר טובים וחבר חקלאים, מה שעשינו פעם, אז גם כשאתה מביא את התאילנדי הזה, אז גם התפוקה שלו יותר גבוהה, וזה, אז העלות היא לא בשמיים, היא לא מטורפת. אבל גם עלות מטורפת, וגם אין לו משום מחויבות אליי, חבר את כל זה ביחד, איזה בן ממשיך ייכנס למשק? איזה בן ממשיך ייכנס?
כן, אתה משאיר אותנו כאן עם סימני שאלה מאוד מאוד גדולים.
כמה שנים אתה מראיין?
מעל 20.
כשבאת לעבודה מישהו ראיין אותך ובדק אותך איך ומי ומה ומו?
ודאי, ודאי, גם אתה לא...
אני מקבל חבילה, מודיע לי חברת תעופה או חברת היבור, מגיעים לך מחר שני עובדים. מי הם? מה הם? איך הם? שום דבר, קיבלת פאקג' ל-63 חודשים, תתמודד. זה נורמלי?
לא, אנחנו כנראה לא נפתור את כל הסוגיות הללו, אנחנו נראה איך באמת מתמודדים עם הקפיצה הזו בשכר המינימום שכאמור משפיעה.
מטורף, זה הולך להיות מטורף, זה לא נורמלי.
דרור אלמגור.
המשקים לא יעמדו בזה.
דרור אלמגור, מושב ביצרון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
גם לכם.
להתראות.
תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון. הצמד החזק של הרדיו, אינון מגל ובן כספית, עכשיו גם בכל רגע.
תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
אינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
פרטנר אול אינדירקט, סיבים ממהירות עד ג'יגה 1, מגדיל טווח, סייברגארד ופרטנר טיווי עם נטפליקס כלול, מ-59 שקלים בחודש לשלושת החודשים הראשונים. לפרטים ולהצטרפות, חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים. פרטנר 5G, Hello Future.
מרוב ימי המילואים שעשיתי, הפסקתי לספור ואין לי מושג למה אני זכאי.
מילואים ניקים ומילואים ניקיות, רוצים לדעת מה הזכויות שלכם?
קודם כל זכות. כל זכות, אתר הזכויות של ישראל, בסיוע משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי.
ביקיור לייזר פלוס, טיפול עוצמתי לכאב אמיתי. ועכשיו דגם הפלוס במחיר מיוחד לפסח של 1,299 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
לייזר. חופש לתקנון.
רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. טויוטה קורולה היברידית 2021 מ-88,900 שקלים. בדוק שאסור לפספס. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
לילה טוב, זה עניין של החלטה, וגם של חליטה. ויסוצקי גוד נייט, שילוב של צמחים מיוצר תחושת שלווה ורוגע. ויסוצקי, יוצא מן הכלל.
Read my lip, 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 lip.
ליפ לוקח בענק גם בדירוג הבטיחות. אין עוד SUV כזה במחיר כזה. מ-169,900 שקלים בלבד. ועכשיו, הטבות ומבצעי השקה נוספים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 8545. ליפ לוקח בענק מבית צמלת.
יש לכם חוב לחברת החשמל? במקום להפחית את הריבית, ביטלנו אותה. כן, ביטלנו את הריבית על החוב. בלי שאלות ובלי אותיות קטנות. רק החוב המקורי. אל תפספסו. לתשלום ייכנסו לאתר, לאפליקציה, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103.
זאת הדרך של יוחננוב.
חגיגת ניקיון ביוחננוף, עם מבצעים שעושים חשק לנקות. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-20 שקלים. תחליף רחצה יוחננוף 700 מיליליטר, שתי יחידות רק ב-10 שקלים. משחת שיניים קולגייט טוטל 75 מיליליטר, שתי יחידות ב-14 שקלים. ועוד מגוון מבצעים מחכים לכם בסניפים.
זאת הדרך של יוחננוף.
כפוף לתנאי המבצע.
לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
החיים מלאים בהוצאות לא צפויות. הרכב התקלקל, הקיר התקלף, הצינור התפוצץ, המאני אף.
צריכים הלוואה? במאני טיים רק ישראכרט.
לוקחים הלוואה היום ומקבלים את הכסף מחר.
לפרטים התקשרו כוכבית 6660.
כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך ההוצאה לפועל.
אם רק היה שירות שעוזר לנו לעשות דברים בפעם הראשונה. לראשונה בישראל, שירות מוקד בפעם הראשונה.
מהפכת השירות של בנק לאומי עולה שלב. חדש, מוקד בפעם הראשונה. שירות ליווי אישי בכל פעולה ראשונה. חייגו כוכבית 6711. לאומי, הכי נוח בשירות.
עכשיו באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלך במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון. מלח הארץ, הבוקר עם...
כן, הבוקר עם בן רימר משער הגולן, שלום.
שלום, שלום, שלום.
מה נשמע אצלכם ביום הזה שבו ככה, יש איזו מתחושה שהחורף ככה נגמר פתאום?
כן, החורף לא התחיל בכלל, והוא גם לא כל כך, קיבלנו מעבר די רצוף לתוך הקיץ, אבל בסדר, אנחנו רגילים לזה שאין לנו באמת אביב, בדיוק מדבר איתך ונוסע פה וכל כל החרדלים והחרציות כבר פורחים, אז אצלנו זה סימן כבר שהקיץ פה, וכן, החורף לא היה לנו.
כן, עמק הירדן ידועה בטמפרטורות שמאמירות בשיא הקיץ.
נכון.
אנחנו ככה מדברים איתך בשל ענף האבוקדו, אז קודם כל ספר קצת על האבוקדו של שער הגולן.
אוקיי, אז ענף האבוקדו של שער הגולן, היום סדר גודל של 700 דונם, ענף שראשיתו איפשהו, אני חושב באופן... בכמות יותר גדולה או בכמות יותר מסחרית, איפשהו בסוף שנות ה-70 ככה התחלנו, ועבר כל מיני תהפוכות וכל מיני גלגולים וכל מיני שינויים של הרכבים וזנים, והיום ככה אנחנו, כמו שאמרתי, סביב 700 דונה.
מה גודל הצוות? כמה אנשים משאר הגולן עובדים באבוקדו?
בשאר הגולן עובדים, אנחנו שלושה חבר'ה משאר הגולן, יש לנו עוד אחד שעובד איתנו, הוא לא משאר הגולן, ויש לנו, בענף האבוקדו יש לנו ארבעה עובדים זרים. ארבעה חבר'ה מתאילנד, ממש בשר מבשרנו, חבר'ה פשוט נהדרים, וכיף לעבוד איתם.
שנמצאים ככה כבר כמה שנים איתכם?
כן, כן, כן. תאילנדים, עובדים זרים, תאילנדים בחקלאות מגיעים לתקופה של 5 שנים ו-3 חודשים, בעקבות המלחמה אפשרו, הקלו את התנאים קצת, נתנו לחבר'ה להישאר עוד שנה, וחבר'ה שכבר עזבו, הצלחנו להחזיר אותם, קצת הקלו את בעניין הזה, הקלו על החקלאים כיפה, אבל הם באים בגדול ל5 שנים ו-3 חודשים.
אגב, המלחמה גרמה גם לבעיה של אנשים שפשוט קמו ועזבו, כי אנחנו יודעים שתאילנד ממש קראה לאנשים לחזור.
נכון, אז באמת בתקופה הראשונה, חודשים הראשונים, או חודש, חודשיים הראשונים, כולם היו בשוק, גם אנחנו כמובן, אז
נזכיר,
על אחת כמה וכמה.
נזכיר כמובן שהיו פועלים תאילנדים בדרום שגם נרצחו וגם נחטפו.
כן, כן, לגמרי. זה כאב לראות את זה, כאב לנו... באופן טבעי גם עליהם ולחבר'ה שלנו גם, זה חלק מהסיבות, זאת אחת הסיבות שהם היו כל כך נסערים בהתחלה, הם ראו מה קרה שם, אבל מהר מאוד הצלחנו, אני חושב, להרגיע אותם, וברור שזה לא אידיאלי, וחלקם באמת רצו לעזוב, וחלקם עזבו, אבל אחרי כמה חודשים הם חזרו. זאת אומרת, הם ראו שהאזור פה הוא יחסית רגוע, ובאמת עשינו עבודה מאוד, מאוד משמעותית בפן של להרגיע אותם, ולהביא מיגוניות למגורים שלהם, ולדאוג להם ממש לחבק אותם קרוב אלינו, ולהסביר להם שהם חלק מאיתנו, ושאנחנו לא זונחים אותם, ושלא זורקים אותם בשדה ותסתדרו. שמנו להם מיגוניות בשטח, בשדה, בחלקות, והם נשארו, רובם הגדול נשאר, ובאמת הראו סולידריות, ולי זה לא היה מובן מאליו, לראות שרוב החבר'ה באמת נשארו, והם אמרו, הם גם אמרו לי במפורש, שהם לא יעזבו אותנו, לא יעזבו אותנו כי הם יודעים שאנחנו צריכים עובדים,
זאת אומרת, הם ממש רואים את עצמם כחלק מהצוות כבר, לא רואו כ...
כן, 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 לגמרי, לגמרי. אני, כל המנהלים פה בחקלאות, לשמחתי, אנחנו בראש אחד של מאוד 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 לחבק אותם, ושיהיו חלק מאיתנו, לתת להם תחושה שהם... מה זה תחושה? הם עובדים כמונו, הם החבר'ה הכי חשובים בחקלאות אצלנו. וכן, לגמרי, לתת להם תחושה של שייכות ושל בית, ולדאוג להם לתנאים הבסיסיים בטוח, אבל עוד קצת, תמיד עוד קצת, כדי שבאמת, בסוף זה חוזר אלינו, חבר'ה שרואים שאכפת להם ודואגים להם, והם עובדים יותר טובים. זה נכון לגבי כל אחד, על אחת כמה וכמה תאילנדים שהם רחוקים מהבית.
מה לגבי צעירי עמק הירדן, צעירי שער הגולן? יש דור חדש של חבר'ה שככה מסיירים בתוך מטעי האבוקדו, מסתכלים על העצים ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להיות הדור הממשיך?
זהו, אז נגעת בנקודה שהיא קצת כואבת. קודם כל, שער הגולן כקיבוץ, בלי קשר כאילו, כקיבוץ, אנחנו ב... משוועים לצעירים שיחזרו ויבואו לבנות את הבית שלהם בשער הגולן. זה קיבוץ עם אוכלוסייה קצת מבוגרת, ואנחנו משוועים לצעירים.
מה, אז... הדור השני, או כבר השלישי אני מניח, שלא לומר הרביעי בוודאי, של ותיקי שער גולן, מה ככה מצא, יצא לעולם הגדול, מוצא עניין דווקא בתחומים אחרים שהם לא בהכרח חקלאות?
כן, כן, כן. תראה, אני בתור נער... הייתי מסתובב בשטחים שלנו פה, אתה יודע, טיולים עם האופניים, עם טרקטור פה ושם, והכרתי את השטחים והכרתי את החלקות, ויצא לי ככה לפני כמה חודשים סתם לשאול מישהו, אם אתה מכיר, מישהו שעבד אצלנו, שאלתי אותו, אתה מכיר את האזור הזה, את החלקות האלה? 200 מטר, 300 מטר מהקיבוץ, אומר לי, לא. כאילו, זה דור אחר, זה דור שפחות, אני לא צריך להסביר, זה דור שפחות, מתעניין בחקלאות, זה לא בעיה רק של שער הגולן, זה בעיה הרבה יותר רחבה.
כן, בהחלט.
דור המשך בחקלאות זה משהו שהוא... הענף הזה משווע לו, ואתה יודע שגיל החקלאים הממוצע בישראל לדעתי הוא בין 60 ל-65. יש... אנחנו צריכים שהחקלאות תמשיך, ואנחנו צריכים אנשים צעירים שיבואו, אבל זה קשה, זה מאוד קשה למצוא, וגם מי שבא והוא טוב, והוא ראש גדול והוא אחלה, אז הוא בדרך כלל בא לתקופה מסוימת וממשיך הלאה.
כן, זה כבר לא הימים שבה ככה כל המשק היה חי את כל הענפים, וטוב, כבר אין חדר אוכל אני מניח, אז
השיחה... לא, יש חדר אוכל.
עדיין יש.
תגיד, חדר אוכל יש, אבל נכון, אתה צודק, זה לא מה שהיה פעם. פעם היית נכנס לחדר אוכל, יש סיפורים פה על הקיבוצים מסביב שהיית נכנס, וכמה שהיית יותר מזיע, זה היה
תעודת כבוד,
גדול, כן. וכמה שהסימן זהה שלך בגב הוא יותר גדול, ככה אתה מוערך יותר. אני זוכר את זה בתור ילד, בתור נער, כשעבדנו בחקלאות. אני חושב שיש עדיין גאווה של ה...
לוקל פטריוטיזם עדיין קיים? הלוקל פטריוטיזם עדיין קיים? כלומר, חבר'ה עדיין הם משער הגולן, והם לא מהקיבוץ ממול?
כן, כן, כן. זה עדיין, אני שמח לראות שזה עדיין קיים בנוער, בדיוק עכשיו בפורים, יש את התחרות של הגלויאדה, של פורים, של שכל חברת נאורים מכל קיבוץ, מקימה איזה פסל, איזשהו פסל כזה גדול על הגלה, ויש תהלוכה במחר באזור פה. אז יש, יש, יש תחרות, ויש חבר'ה שבאים מהקיבוץ הזה לראות, וזה זה נחמד, זה עדיין קיים, הפטריוטיזם הזה, כן.
בהחלט. עד עכשיו כמעט ולא דיברנו על האבוקדו עצמו. אתה יודע, פעם זה היה פרי עונתי, היום אני חושב שכל ה... אין יום בשנה שתיכנס ולא יהיה בסופר אבוקדו. אני מניח שזה גם מקרין על העבודה שלכם.
כן, אז נכון. פעם אבוקדו באמת היה פרי יותר משוייך לחורף, זה נכון. והיום, היום התמונה קצת אחרת, כי קודם כל יש זנים שבעבר לא היו. זנים מצליחים, כל זנים ואזורי גידול בארץ מצליחים לפרוס את האבוקדו בעצם כמעט על כל השנה, להוציא איזה תקופה, איזה חודשיים בקיץ שכמעט ואין, ואם יש אז זה באמת מחירים מאוד מאוד גבוהים. אבל היום רוב השנה כבר יש אבוקדו על המדפים, ואצלנו גם, אנחנו היינו, בעבר היינו מתחילים לקטוף באוקטובר, היינו מסיימים בינואר, זה היה 3 חודשים, היום יש כבר זנים שאנחנו מתחילים לקטוף באוגוסט, ומסיימים באמצע ינואר, סוף ינואר, בואכה פברואר אפילו. זאת אומרת, מפה לשם עונת הגידול באמת נמשכת קצת יותר זמן מבעבר, וכן, ואנחנו עובדים מסביב לשעון, מסביב לשנה, לגמרי.
ואני מניח שהשינוי אולי הבא שהוא ככה, מאוד בולט בין מה שהיה פעם להיום, זה מן הסתם ענייני השיווק. היום הרבה מאוד חקלאים משווקים בעצמם את האבוקדו שלהם, ולא משתמשים באיזשהו גורם מתווך.
יש, נכון, זה נכון בעיקר, אני חושב,
למושבים יותר.
למושבים, כן, אנשים שיש להם, מגלים שיש להם 20, 30, 40, 50 דונם, כל אחד עם המספר שלו, אבל קיבוצים בדרך כלל, אנחנו עובדים עם בתי אריזה, כי אנחנו עובדים עם היקפים די גדולים, היקפים שהולכים ועולים לאור נטיעות שעשינו בשנים האחרונות, אחרי שאנחנו עדיין עובדים בשרשרת גדולה יותר, בית אריזה מסודר, חברת שיווק גדולה, אבל כן, יש הרבה מאוד חקלאים, מיתר התקנים, שבאמת עובדים בצורה כזאת של מחירה ישירה, לגמרי.
מה צופן העתיד לענף הזה של האבוקדו? אנחנו, מצד אחד אתה רואה אותו, כמו שאמרנו, בכל פינה, והרבה מאוד, כמו שאתה אומר, גם אזורים שפעם היו נחשבים לא מתאימים, היו מגדלים. איפה עומד הענף להיות, נגיד, בעוד 5 שנים?
אז, תראה, זאת שאלה טובה. רוב הגורמי המקצוע בענף רואים עדיין עלייה בצריכה באמת לנפש, גם ב... דרך אגב, ישראל היא נחשבת לאחד מהמדינות שאוכלות הכי הרבה אבוקדו לנפש בשנה. ובאירופה יש עוד הרבה מקום להתפתח מבחינת צריכה לנפש. כבר הרבה מאוד שנים, אני בענף מ-2013 ובניהול של הענף מפברואר 2018. ואני לא מפסיק לשמוע על זה שבסוף ההיצע, אתה יודע, הביקוש יעלה על ההיצע ויהיה יותר מדי, בינתיים זה לא קורה, וזה ענף, זה ענף טוב, זה ענף רווחי, זה ענף, זה גידול מאוד מאוד, זה פרי מאוד מאוד בריא, ויש הרבה מאוד לאן להתפתח מבחינת שווקים, גם באירופה, גם במזרח הרחוק. השוק שרלוונטי לנו ואנחנו עובדים איתו זה באמת השוק האירופאי, אנחנו לא מגיעים למשלוחים למדינות יותר רחוקות, יש עם זה מיני קשיים לוגיסטיים ואחרים. הצרה שלנו, או הבעיה העיקרית שלנו, זה באמת מדינות שנכנסות בחלון שיווק שלנו, אם זה ספרד, מרוקו, מצרים, כל מיני מדינות כאלה שהן באמת באותו, פחות או יותר באותו קו רוחב גיאוגרפי, והן גם בחלון של החורף באירופה, ואלה מדינות שבאמת היקף הנטיות שם הוא עצום, 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 והתנאי גידול הם מאוד מאוד טובים. והקרבה לאירופה היא הרבה יותר קרובים לאירופה, אז יש להם הרבה מאוד יתרונות על פני החקלאות בישראל, על פני האבוקדו בישראל, אבל אנחנו חקלאים טובים, ואנחנו מתאימים את עצמנו
כן.
כן, ענף טוב, עדיין ענף, ענף טוב מאוד, ענף יצור מאוד מאוד יציב.
אנחנו נמשיך ללוות את מגדלי האבוקדו הישראלים בכלל, וגם בעמק הירדן בשער הגולן. בן רימר, תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה, חג שמח ובשורות טובות.
אנחנו מצטרפים, להתראות.
תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. טויוטה קורולה היברידית 2021 מ-88,900 שקלים. בדוק שאסור לפספס. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
למה כל כך קשה לנו לעשות דברים בפעם הראשונה? כמו להנפיק קלף, ערבות בנקאית? איך עושים את זה? אם רק היה שירות שעוזר לנו לעשות דברים בפעם הראשונה.
מוקד בפעם הראשונה, מדברת שירי.
מוקד בפעם הראשונה, כאן דן.
לראשונה בישראל, שירות מוקד בפעם הראשונה. שירות ליווי אישי בכל פעולה שמעולם לא עשיתם.
מהפכת השירות של בנק לאומי עולה שלב. חדש, מוקד בפעם הראשונה. שירות ליווי אישי בכל פעולה ראשונה. חייגו כוכבית 6711. לאומי, הכי נוח בשירות.
עכשיו באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלך במחיר מחירון. התקשרו, כוכבית 3537.
אלבר.
בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
40,000 סיבות להתקדם לרכב חדש. בפריסבי קונים רכב יד שנייה ויכולים לקבל מימון עד 40,000 שקלים ללא ריבית. אז למה אתם מחכים? פריסבי, כל מה שזז. כפוף לתקנון באתר פריסבי, עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חגיגת פורים במול הרים נוף הגליל מתחילה עכשיו. ארוחות ילדים מפנקות לבחירה רק ב10 שקלים. שמעתם נכון. משתתפים במבצע פאפה ג'ונס, רפאלו, בורגרים, עצה, בליקר בייקרי, קפה קפה, ביפרש, אופרה קפה וחומוס גריל לבוגוש מול הרים. קופון אחד ללקוח. היכנסו לפייסבוק מול הרים והורידו קופון. חג שמח!
אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר. השליחת הצבעוני והאיכותי של מרלט, לשמירה על המראה והעמידות לאורך זמן. להשיג עכשיו בקרמיקה טורן בהנהלת אישם סלמה. קרמיקה טורן, אזור תעשייה קדמת הגליל, היזהרו מחיקויים.
חגיגת פורים במול הרים נוף הגליל מתחילה עכשיו. ארוחות ילדים מפנקות לבחירה רק ב10 שקלים. שמעתם נכון. משתתפים במבצע פאפה ג'ונס, רפאלו, בורגרים, עצה, בליקר בייקרי, קפה קפה, ביפרש, אופרה קפה וחומוס גריל לבוגוש מול הרים. קופון אחד ללקוח. היכנסו לפייסבוק מול הרים והורידו קופון. חג שמח!
תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון. תוצרת הארץ, דור 6, אדמה, היי וטק.
כן, אנחנו רוצים לדבר קצת על חדשנות בחקלאות, ולא סתם חדשנות, חדשנות בגולן. אז בוא נגיד בוקר טוב לאסף אייזיק.
נכון, בוקר טוב.
בוקר טוב, רכז GIS, מערכות GIS לניהול חקלאות, מהיחידה לחדשנות בחקלאות בגולן. אז קודם כל בוא תסביר בכלל מה זה GIS, מה ראשי תיבות האלה מייצגים.
אוקיי, אז GIS או ממ"ג בעברית, מערכות מידע גיאוגרפיות, בעצם תוכנות לניהול מידע מרחבי, פועלות בכל העולם כבר עשרות שנים, ובשלוש שנים האחרונות, זה מה שאני עושה ביחידה, בעצם הקמנו את מערך ה-GIS ביחידה, בעצם אספנו את כל הנתונים המרחביים. אני אתן רגע בקצרה מה זה בדיוק. בעצם GIS זו תוכנה שמאפשרת לנו ליצור, לנהל, לנתח נתונים מרחביים.
מה זה נתון מרחבי? מה אנחנו
מדברים? כל דבר הוא נתון מרחבי. שטחים חקלאיים, בתים, תשתיות, כבישים.
מה שקראנו פעם תכסית בצהל,
גם לצורך העניין תכסית, קווי גובה לצורך העניין, או עצים או שלעים, כל דבר כזה הוא בעצם יש לו בעצם איזשהו ייצוג מרחבי. ובעצם ה-GIS מה שהוא מאפשרת לנו זה לשים את הכל בשכבות מידע ולהסתכל על העולם מלמעלה, בצורה כללית ומרחבית, על גבי שכבות המידע האלה.
ואני מנחש אם אתה אומר מלמעלה, יש איזה שלב שבו הלוויין נכנס לפעולה?
כן, בעצם ה-GIS מאפשר אותנו לראות את הדברים על מפה. המפה היא תצלום אוויר, שמופק או מלוויין או ממטוס, ובשנים האחרונות גם הרבה שימוש ברחפנים.
אז מה אני יכול ללמוד, נגיד, על השטח החקלאי שלי מלמעלה, שאני לא רואה בגובה העיניים?
קודם כל, הנושא, משהו שחשוב להבין ב-GIS, זה נושא של רזולוציה. ככל שהרזולוציה יותר גבוהה, יותר רחבה, ואני מסתכל על הדברים על מרחב יותר גדול, ככה התוכנה היא נותנת לי יותר. אם אני אסתכל על השטח שלי, לצורך העניין אני יכול לצאת דוגמה מהשטחים שעשינו, מהשטחים החקלאיים שעשינו פה בקיבוץ חקוק, ניסינו ללמוד מכל שטחי המטה האבוקדו שלנו, איפה יש לנו שטחים שנפגעו. עכשיו, התוכנה מאפשרת לנו בעצם לצלם את השטחים, מבצעים צילום, שהוא מעוגן לרשת קורדינטות, מעלים אותו על גבי התוכנה, ביחד עם החלקות החקלאיות, ויודעים לראות איפה יש לנו אזורים שנפגעו יותר, איפה יש אזורים שנפגעו פחות, מה לנסות להצליב את זה עם שכבות מידע אחרות, כמו שכבות שקשורות בניקוז, אם זה קווי גובה או נחלים, ופרמטרים אחרים, כדי בעצם לראות איפה יש לנו שטחים שנפגעו יותר ואיפה שטחים שנפגעו פחות.
כשאתה אומר נפגעו, מה זה? זה פיגעי מזג אוויר? זה מזיקים?
זה יכול להיות הרבה דברים. במקרה הזה זה היה שילוב של נזקי קרה ונזקים מאוד כבדים מניקוז. נושא של לראות נזקים כדוצאה ממזיקים זה משהו שהוא קצת יותר מורכב, נקרא לזה, וגם פחות משהו שאנחנו מתעסקים איתו. נושא של מזיקים, מה שאנחנו יותר מתעסקים, זה בעצם לייצר לפקחי הגנת הצומח ולחקלאים שלנו אפליקציות לאיסוף נתונים מהשטח, שבעצם דרכם, דרך הפלאפון, הם מדווחים לנו בצורה ישירות אונליין מפגעים שיש להם בשטחים החקלאים.
כשאתם ככה מסתכלים מלמעלה, אז אם זה נזקי קרה, מה, רואים נגיד שינוי בפיגמנטציה של העלים או...
אתה בדרך כלל תראה פשוט תמותה. תמותה, למרות ששוב, במקרים האלה זה פחות רלוונטי משתי סיבות. א', כדי לראות שינויים כאלה אתה צריך לצלם מיד אחרי האירוע, ורוב ב-GIS בדרך כלל אנחנו עובדים עם תצלומים שנתיים, או במקרה יותר הקיצוני חודשים. אם אני עכשיו אסתכל, אפתח את מפת הגולן, אני לא אראה את הנזקים של הקרה שהייתה לפני שבועיים, כדי לראות אותה אני צריך בעצם לייצר צילום יהודי. אבל זה קצת פחות הדברים שאנחנו מתעסקים איתם, כי בסוף אנחנו בתור יחידה חקלאית מרחבית בגולן, שפועלת בתוך מכון מחקר, מכון שמיר למחקר, התפקיד שלנו הוא להסתכל על הדברים בצורה רחבה. זאת אומרת, להסתכל על כל חקלאות הגולן, על כל השטחים הפתוחים בגולן, ולנהל אותם בעצם באמצעות מערכת ה-GIS, שבעצם בה מיפינו את כל השטחים, ואנחנו ממשיכים למפות, לאסוף נתונים, לשתף את הנתונים האלה עם החקלאים, מרכזי המשקים, נעלי ענפים, בשביל איזשהו פידבק חוזר, ופחות רזולוציה, נקרא לזה, של חלקה.
כלומר, בסוף אתם עובדים על הגולן כולו, מתי מגיע השלב שבו אתה מתממשק עם באמת החקלאי, אתה יודע, אולי איזה מושבדינג שיש לו חלקה אחת של אבוקדו, או אולי אפילו קיבוץ שיש להם ענף?
ככה, אז בגדול אנחנו עובדים בצורה ישירה ורציפה עם החקלאים שלנו, יש לנו קשר רציף בין אם זה דרך המדריכים שלנו, מדריכי קרקע ומים, מדריכי הגנת הצומח, שבעצם הם מעלים צרכים מהשטח, ואנחנו פועלים בהתאם. היה לנו לפני כמה חודשים סייענו לחקלאים שלהם בעיות ניקוז בחלקה, ועזרנו להם בעצם באמצעות ה-GIS למפות את החלקות, למפות את אזורי הניקוז הבעייתיים, וגם את התכנון של הנטיות החדשות להיעזר ב-GIS. דברים בנושא של הגנת הצומח, אם זה היה חקלאי שלפני כמה שנים ממש ביקש לעשות בדיקה עץ לכל עץ ולהכניס נתונים, אז עשינו לו בעצם מין, הפכנו את החלקה שלו לטבלת אקסל, אני קורא לזה, וגם נתנו לה ייצוג מרחבי, והוא כל הזמן יכל לראות איך הנתונים שהוא הזין, איך הם נראים על גבי המפה. אנחנו מאוד קשובים לשטח, הדברים הטובים קורים בעיקר לפי הצרכים שעולים מהחקלאים שלנו.
כשאתם יחידה למעשה שעובדת מטעמי, או מי ככה מניע אתכם לפעולה כדי לפגוש את החקלאים?
אז אנחנו קודם כל בקשר, כמו שאמרתי, בקשר רציף עם החקלאים, בין אם זה דרך מרכזי המשקים, ובין אם זה דרך מנהלי הענפים והחקלאים עצמם, כשכל אחד ביחידה בעצם, בין אם זה מדריכי הקרקע והמים, שנמצאים יום יום איתם בשטח, וגם מעלים צרכים וגם מציעים הצעות, וגם אנחנו דרך איזשהו פורום של מרכזי משקים, אחת לשלושה חודשים, בעצם מעדכנים מה נעשה, וגם מקשיבים כדי להבין מה צריך, וגם הרבה פעמים זה דברים שמגיעים למעלה, לצורך העניין, לפני שבוע קיבלנו פנייה ממשרד החקלאות, בעקבות הבצורת המאוד מאוד קשה שקרתה במדינה בשנה האחרונה, ובגולן אפילו עוד יותר בצורת מאוד מאוד משמעותית, נתונים שלא נראו המון המון שנים, אז בעצם להבין כמה גידולים יש מכל סוג ואיפה, לפי אזורי ההשקיה. ברגע שיש לך מערכת GIS מעודכנת וכמו שיש לנו, תוך 10 דקות משרד החקלאות מקבל טבלת אקסל עם כל הגידולים לפי כל האזורים, ואפשר להתחיל לתכנן את נושא ההתמודדות עם הבצורת.
יש גם ככה חשיבה, זאת אומרת לקראת נגיד, אנחנו עכשיו האביב בפתח ואנחנו לקראת הקיץ, אז יש הכנות שאתם עושים לקראת הקיץ כדי לדעת לתת מענה לבקשות שיעלו מהשטח?
זה פחות רלוונטי אלינו, זאת אומרת יותר רלוונטי בעיקר למדריכי קרקע ומים, בעיקר בנושא של השקיה ובטח ובטח בשנה הקרובה, כמובן גם מזיקים, זה פחות רלוונטי ל-GIS. ה-GIS יודע לתת מענה לפי צרכים שעולים, כמו המענה שהסברתי לפני דקה.
האם אנחנו לקראת שלב שבו כל הארץ תהיה מרושתת ב-GIS'ים הללו?
קודם כל, אז אני אגיד, קודם כל משרד החקלאות כבר לפני כמה שנים מיפה את כל השטחים החקלאים בארץ, וזה דבר שהוא רציף, וכל חקלאי בארץ מכיר או צריך להכיר את הנושא הזה, כי בעצם כל המענקים וכל הבקשות שהם עושים זה דרך זה. אנחנו ביחידה החקלאית גם מפינו את השטחים בגולן, ואנחנו היום התחלנו פרויקט עם עוד שני בתי אריזה מאוד גדולים בצפון הארץ, בעצם למפות ברמה מאוד מאוד מפורטת את השטחים החקלאים שלהם, ממש מרמת מה מגדלים, איזה זן, מרווחי שנטייה, שנות הרכבה, טפטוף, ועוד עשרות נתונים שבעצם נותנים לבתי האריזה האלה את האקסטרה מידע הנחוס הזה בשביל להבין מה קורה אצלם בשטח, ולחלוטין זה הולך לשם.
אנחנו, איך אומרים, נמשיך לעקוב, נמשיך לראות איך כל הטכנולוגיה הזו מסייעת לנו לחקלאות טובה יותר, יעילה יותר, אולי גם רווחית יותר בסוף, אתה יודע, אנחנו כל הזמן...
זאת המטרה, לגמרי.
אנחנו כל הזמן עם היד על הדופק בדברים הללו, אנחנו רוצים להודות לך, אסף אייזיק.
תודה לכם.
רכז GIS, היחידה לחקלאות וחדשנות בגולן, תודה רבה.
תודה לכם, חג שמח, להתראות.
תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
זהו חברים, עד כאן התוצרת שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם, שהתעניינתם, ששמעתם דברים חדשים וגם מרתקים על החקלאים שלנו כאן בצפון, בכל הארץ, אנחנו אתם יודעים גם בדרום, גם בצפון, גם באוויר וגם בעיקר על האדמה, תוצרת הארץ מסתיימת ליום זה, אנחנו ניפגש כאן גם מחר, יום שני, עם תוכנית נוספת, תודה גדולה ליובל יונה שערכה, לרומק הכת על הביצוע הטכני, תודה לכם המאזינים, להתראות מחר. Yeah.
יחד ולהישאר חופשי ושתוכל למצוא תועלת גם במצבים קשים שתמיד תישאר צנוע ושתמיד תהיה בריא ושתצליח שחייך
פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר. השליך את הצבעוני והאיכותי של מרלט לשמירה על המראה והעמידות לאורך זמן. להשיג עכשיו בקרמיקה טורן בהנהלת אישם סלמה. קרמיקה טורן, אזור תעשייה קדמת הגליל. היזהרו מחיקויים.
רוצים חופשה מושלמת באמצע השבוע? בואו ליהנות מהפלגת 4 לילות מחיפה לרודוס וקרטים עם מנו ספנות, פנסיון מלא, מופעי בידור מלהיבים מאמריקה הלטינית ומישראל, ג'קוזי מפנק, דיוטי פרי ועוד. יציאות ב-30 במרץ וב-6 באפריל, והנחה מיוחדת למאזיני רדיו כל רגע. הזמינו עכשיו באתר עם קוד קופון כל רגע וקבלו 10% הנחה. שריינו עכשיו את החופשה הבאה שלכם. הפלגות אמצע השבוע של מנו ספנות, כי מגיע לכם הפסקה אמיתית. חייגו עכשיו כוכבית 8266.
יש לכם חוב לחברת החשמל? במקום להפחית את הריבית, ביטלנו אותה. כן, ביטלנו את הריבית על החוב. בלי שאלות ובלי אותיות קטנות. רק החוב המקורי. אל תפספסו. לתשלום ייכנסו לאתר, לאפליקציה, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103.
רוגע? זה עניין של החלטה, וגם של חליטה. ויסוצקי גוד נייט, שילוב של צמחים מיוצר תחושת שלווה ורוגע. ויסוצקי, יוצא מן הכלל.
לקוחות כללית מושלם. באפליקציית כללית אקטיב שומרים את המטבעות למתנות אחרות. מעל 1,000 מכוני כושר ופילאטיס ב-20 שקלים בלבד לכניסה, ללא צורך במטבעות. היכנסו ותיהנו.
החיים מלאים בהוצאות לא צפויות. הרכב התקלקל, הקיר התקלף, הצינור התפוצץ, המאני אף.
צריכים הלוואה? במאני טיים, רק ישראכרט.
לוקחים הלוואה היום ומקבלים את הכסף מחר.
לפרטים התקשרו כוכבית 6660.
כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
נפצעתי במלחמה ואני צריך להנגיש את הבית שלי כדי לחזור לשגרה. מי יעזור לי?
נכי צהל ונכות צהל, רוצים לדעת מה הזכויות שלכם? קודם כל זכות. כל זכות, אתר הזכויות של ישראל, בסיוע משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי.
ביקיור לייזר פלוס, טיפול עוצמתי לכאב אמיתי. ועכשיו דגם הפלוס במחיר מיוחד לפסח של 1,299 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3